שלום לכולם. היום אנחנו אמורים לפתור את בעיית הסימנים שקיבל שאול, לנסות לפחות לקבל איזה תמונה, וגם לנסות להיכנס קצת לאופי הקורה, למה שאול נבחר, למה הוא היה טוב מכולם. אז קודם כל בואו נחזור לתחילת פרק י' ונראה את הסימנים שהוא מקבל בדרך. ויקח שמואל את פח השמן, הוא יוצק לו על הראש, מפתיע אותו, ואז הוא אומר לו את המשפט הבא. בלכתך היום מימדי, פרק י' פסוק ב' בספר שמואל א', בלכתך היום מימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם לאמור, מה אעשה לבני? ותחלפת משם והלאה? ובאת עד אלון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל, אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושה כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידם. שימו לב, דבר מאוד מאוד מעניין. הסימנים שהוא מקבל, ומביאים אותו עד נבואה, הם ראשי תיבות משכן. מלך, שופט, כהן, נביא. מלך, שופט, כהן, נביא. פרשת שופטים בספר דברים עוסקת בדיוק בשלושת המחלקות הללו בכלל ישראל, שהם בעצם עיצוב האומה, מצוות מינוי מלך, נביא אליו תשמעו, הכהנים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כהנים, הלוויים אשר יהיו בימים ההם, עלית אליהם לדבר המשפט, כן? שופטים ושוטרים תיתן, שופטים, שוטרים, עלית לדבר המשפט, מלך, שופט, כהן ונביא. ותראו שהוא באמת, שאול פה נפגש עם כל הממדים הללו. הוא עצמו יפגוש חבל נביאים ויתנבא איתם ביחד, מתחיל מהסוף, מהנון, הנביאים. הוא פוגש אנשים עולים בית אל עם קורבנות, עם שלושה כיכרות לחם ונותנים לך שניים, ואת הגדיים הם לא נותנים, גדיים זה קורבנות, נבל יין לנסחים, גם זה לא נותנים לו, משהו שקשור לעבודת המקדש. זאת אומרת, הם מסמנים לו איזה מגמה. איפה השופטים בכל הסיפור הזה? זה תעלומה. איפה השופטים? ומלך, תגידו, מלך הוא לא בסימנים, מלך הוא בבקבוק שמן שנשפח לו, הפח שמן שנשפח לו על הראש, והמלוכה שניתנה לו. אתה המלך, תעשה מה שאתה מבין. יש שם במה, אתה רואה שיש שם במה גדולה. הם עולים אל האלוהים בית אל, הם עולים להקריב שם, אתה צודק. המשכן עצמו בתקופה ההיא היה בנוב. נכון? עד ששאול בעצמו סילק. משילו, שלא נחרבה, המשכן כבר לא חזר לשם, ארון האלוהים ודאי לא חזר לשם. משם זה עבר לנוב, נוב נחרבה על ידי שאול בהמשך הספר. ואז הבמה, זאת אומרת, המשכן עבר לגבעון, עירו של שאול. וארון השם חזר מפלישתים לבית שמש, עבר לקריית יערים, ועד שדוד המלך העביר אותו לירושלים. ואת הבמה בגבעון, מי שפירק זה שלמה המלך שהעביר את כל הציוד להר הבית. ייחד את הארון עם המשכן ביחד ובנה בית מקדש, בית קבוע. אז זה המסעות שעשה ארון השם. אז זאת אומרת, בעצם פה לא מדובר על מקדש, אלא מדובר על במה. גם כתוב, הוא יורד מהבמה, יורדים מהבמה. אז זה בעצם לא, אבל תגיד, זה אותו דבר, כי יש פה עניין של קורבנות. מותר להקריב נדרים ונדבות בבמה. בזמן שוודאי שילה חרבה, וארון השם לא נמצא במשכן. אז למשכן יש דין של במה גדולה. אז איפה המשפט פה? איפה השרים? שופטים? איפה זה? אז התעלומה היא באמת המקום המעניין שנקרא אלון תבור. אלון תבור. האזור, המקום הזה הוא ודאי לא בהר תבור שבצפון, אלא הוא באזור פה של בנימין. בנימין, אזור בית אל, בין הגבולות. למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? כי אתה אומר, תבור, זה הפטרה של השבת, פתוח, נכון? קשור להפטרה. היפה, אתה אומר. לא דבורה הנביאה התכוונת, אלא דבורה מנקת רבקה, ששם כתוב, אלון בחוט. בסדר? אז בואו נפתח רגע ספר הושע. ספר הושע... אני לא יודע, לא יודע להגיד לך. לא יודע. זה הגיוני מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע להגיד, אין לי הוכחה לזה. אבל בואו נסתכל בספר הושע. ספר הושע מדבר משהו מאוד מעניין. הושע הוא הראשון של תרי עשר, מיד אחרי יחזקאל. והוא מדבר על שבטי ישראל. מדבר על ישראל, עמק ישראל, מלכות ישראל, בעמק ישראל. אחאב, כזכור לכם, ישב שם. ועמק ישראל היא הר תבור, יושב עליו חזק, נכון? מאיר עליו. אבל, בכל זאת, כשאנחנו מסתכלים על מה שהוא מתאר, תכף אני אמצא את זה בעצמי, עוד שנייה. פרק ה'. תראו למי פונה הושע הנביא. שימו זאת הכהנים, והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו. הנה יש לנו מלך כהן, נכון? מלכים וכהנים. כי לכם המשפט. שופטים, בסדר? נביא, הושע, אומר לכהנים, למלך ולשופטים, משפט, לכם המשפט. ובמקום זה מה אתם עושים? כי פח הייתם נביא. למצפה ורשת פירוסה על תבור. רשת פירוסה על תבור. איפה זה המצפה? אז אפשר להגיד, יש עוד מצפה. יש מצפה של שמואל הנביא, נכון? ששם הוא מינה את שאול למלך, ושם עם ישראל התכנס. שמואל עושה את כל פעולותיו במצפה, שנקרא תל ענצבה, בדיוק באזור ששאול מסתובב. נמצא היום בין רמאללה לאלבירה, בדיוק באמצע. ואפשר להגיד, המצפה של עבר הירדן, שהיא באמת מול התבור של הצפון. זאת אומרת, אפשר לנסח את המקומות, אחרי החלק גם יודעים, שמקומות שבדרום יש להם שמות גם בצפון. זאת אומרת, זה לא סותר. זה השניים האלה ששאלת, נכון? חוץ מהעיר ירושלים, שלא זכו לי שיש אחת כזאת בצפון, אבל כמעט כל הערים ביהודה, בית לחם יש פה, בית לחם יש שם. צפת יש פה, צפת יש שם. קרמל יש פה, קרמל יש שם, אז הנה תבור, גם תבור יש וגם, מה? כהצפר, עוד כל מיני כאלה ערים שנמצאות פה, נמצאות גם בצפון. זו תופעה מאוד מעניינת. אבל עכשיו תשימו לב שבעצם זה אזור, אני רואה את המקום הזה, המצפה ותבור שהוא מתאר פה, אם הם בחלק הדרומי של נחלת אפרים, של מלכות ישראל, ששם בעצם היה צריך להיות משפט. זאת אומרת, מקומות, כאילו הוא אומר, איזה אכזבה. אתם, בית המלך והכהנים, צריכים לשפוט את העם, במקום זה אתם פח, מלכודת. פח זה מלכודת. אתם מלכודת. איפה? במצפה ובתבור. זאת אומרת, התבור, אם אני מבין את זה כאזור דרומי, לא בצפון אלא בדרום, זה מקום שנקרא על שמה של דבורה הנביאה. מה עשתה דבורה הנביאה? היא יושבת תחת תומר דבורה, ויעלו אליה כל ישראל למשפט. איפה? בין בית אל ובין הרמה. בהר אפרים. זאת אומרת, בדיוק באזור של שאול, סוף מסע שאול, אתה תלך לשם, אלון תבור, ושם תשפוט. והגיוני מאוד, אגב זה גם קשור לבמה, בבית אל, כל האזור הזה של בית אל. מאוד מעניין שהקשר באמת, מה שהזכרת, מנקד דבורה, שם שתלו אלון. דקל הוא עץ שלא מאריך ימים. דקל הוא עץ שיכול לחיות 100 שנה, מקסימום. אחר כך הוא נופל, רוח נושבת, הוא מתמוטט, הוא לא מחזיק מעמד. אגב, יש הסבר מאוד מעניין, למה דבורה ישבה תחת תומר? למה ישבה תחת תומר? אני לא יכולה להיכנס לבית. יש בזה עניין, זאת אומרת, היא רצתה קודם כל לסמן עץ של ענווה, עץ של קודש, צדיק התמר יפרח, לסמן מקום בולט שניכר, בניגוד לכל עבודת האלילים, שהם בעצם, תשימו לב שהעצים הגדולים של ארץ ישראל, יש להם צליל אלילי, אלון, אלה, אלה ואלון, אלון זכר, אלה נקבה, הם העצים שבעצם היו משתמשים בהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. הן, העצים הרעננים הללו הם האלון והאלה. אגב, שימו לב שהערבים שימרו את זה במידה מסוימת, שכל המקומות הקדושים לאסלאם, שם הם לא עקרו את העצים. קבר שייח וכל מיני כאלה מקומות קדושים לאסלאם. קצת מזכיר את המנהג האלילי הקדום הזה, לאתר את המקומות של עבודת אלילים בעצים. ואצלנו אסור לטעות אשרות אצל מזבח השם אלוקיך. שאגב, אם תסתכלו על מדרש חזל על הפסוק הזה, הוא מדבר על מינוי דיינים. לא לתת אשרות אצל מזבח השם אלוקינו. זאת אומרת, הדין צריך להיות דין אמת. הסימול הזה של עץ ליד מזבח, הוא כאילו הסימול של משפט, כי המשפט לאלוקים הוא, אבל בכל זאת אני צריך לשפוט, אנחנו צריכים לשפוט, בני אדם צריכים לשפוט. כן, מין הפרדוקס הזה שבעצם אפשר לחפף את המשפט שבין בני אדם, ולהגיד כולו מן אללה, להגיד הכל חשבונות שמיים, ומצד שני אפשר להתגאות ולהגיד, איך זה נקרא היום במשפט, במשפט במדינה, האדם הסביר. המשפט לא ניתן לאדם הסביר. כן? או לפי ראות עיני השופט, מה שעיניו רואות. אלא צריך לזכור שהמשפט לאלוקים הוא. לכן לא למהר לחוץ דין, למהר לא לעשות משפט נחרץ, מתון, להיות מתונים בדין, אהבו מתונים בדין, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה מקום, כנראה באותו אזור שדבורה הנביאה, שזה כבר כ-300 שנה אחריה, ועץ תומר לא מחזיק מעמד, ובאותו מקום, כנראה, או שהעתיקו את זה לאלון בחוט, אבל כיוון שזה דבורה ודבורה, דבורה יושבת שם לשפוט באזור בין בית אל ובין הרמה, הצמידו את שני המקומות. זאת אומרת, יש שם מקום שהוא על שמה של דבורה הנביאה, זכרה, והוא גם מתאים עם מה שכתוב בתורה, שהיא נצחית, על דבורה מנקת רבקה, שהיא בעצם, כשהיא מתה, רבקה מתה, וזה יעקב יודע שאימו מתה, ובעצם זה מקום של משפט צדק. ולכן הושע מתאכזב, שבהם פח במצפה, שלא רחוק משם, שזה סימן המלוכה, סממן התפילות, שם שמואל מתפלל, ממש פה בפרק הזה אצלנו, והתבור, שהוא בעצם אותו מקום, אלון תבור, שהוא מקום המשפט. זאת אומרת, מה בעצם הסימן שמקבל שאול? הסימנים שמקבל שאול הם נקודות מפנה והתבוננות בדרך למלוכה. אתה כבר מלך, אני רוצה שתראה למה אתה נועדת. זה הסימנים. סימני דרך למלכותך. תכף נדבר על הסימן הראשון, עוד רגע, אבל דיברנו כבר על הסימן השני של משפט. מלך נועד לעשות משפט. עליכם לעשות משפט, עליך לעשות משפט. תעבור שם בדרך, תראה מה הולך שם. תראה איך זה נראה. זה המטרה. זה המטרה. עכשיו בואו נעסוק בפסוק הראשון, בסימן הראשון. אתה מגיע ליד בית לחם ומגיע לצל צח, ושם מוצאים אותך אנשים שבאים מעין קבורת רחל, וכל מה שהם יגידו לך זה שנמצאו האתונות, ואביך הפסיק לדאוג לך, אלא, לדאוג לאתונות, אלא דואג לך. מה זה חשוב? למה הוא צריך לשמוע את זה? ולמה דווקא מאנשים שבאים מעין קבורת רחל? ומה זה צלצח? יש פה ספר, אני מחזיק ספר, מאוד מאוד יפה, ממש ממליץ עליו בחום, עושה לו פרסומת, מקרב הארכיאולוגיה. הוציאו אותו שני יהודים, לא מכיר אותם, דניאל משה לוי ויוסף רוטנשטיין, לא מכיר אותם, אבל דברים שהם כותבים נראים יפה מאוד. כן, אז הוא כותב פה, מקום מיטת רחל, יש לו פרק למדבב, הפסוקים הסותרים זיהוי גבול בנימין בצלצח, בגבול בנימין בצלצח על שומה, ומהי כברת ארץ לבוא אפרתה? מה זה המקום? שאלת מקום קבורתה של רחל אמנו, וכן הלאה, אני לא אקרא לכם את הכל, רק תראו, זיהוי המקום, גבול בנימין בצלצח. הוא כותב פה ככה, כשנחפש בסמוך לבית לחם, מקום ששמו גבול בנימין בצלצח, נמצא שניתן לפרש את שני הכתובים כפשוטם. קיים שטח אדמה הקרוי בפי הערבים קצר בנימין. ככה הם קוראים לו. הוא מופיע במפות, הוא מזהה פה מפה מ-1880, PFF זה נקרא. מפות שכנראה כבוד חוקרים, או זה טרום התקופה הבריטית, כן? זו התקופה, אבל היו פה, הסתובבו פה חוקרים בריטים, ומיפו את המקום, והם קוראים ערבים. כמסיחים לפי תומם, הרי הם לא נכנסים אלינו למקורות, הם פשוט קוראים למקום הזה קצר בנימין. קצר אגב זה כמו מצודה, כמו איזה, כן, קצר בנימין. ושולב, קרוב אליו, אתר בשם חירבת צליח. שומעים? וצלצח בגבול בנימין. מסתבר ששמות אלה, אגב את השם הזה צליח הוא הוציא מספר אנציקלופדיה טופוגרפית היסטורית כרך שני ירושלים תש"ח, זה יצא לפני הרבה שנים. מסתבר ששמות אלו משמרים את השמות המקראים גבול בנימין, קצר בנימין, גבול בנימין, וצלצח צליח, אחד ליד השני, וזהו המקום שאליו בא שאול. קצר בנימין, בסוגריים הוא כותב, קצר בנימין נמצא בין קיבוץ רמת רחל לבין שכונת גבעת המטוס. זאת אומרת, דרומית לירושלים. בדרום ירושלים. חירבת צליח הוא אתר העתיקות שם. ממזרח לרחוב דרך חברון. מזרחית לרחוב דרך חברון, על יד מתקרבים לכיוון, כן, זה אזור. בסמוך לפנייה להר חומה. זה בדיוק מדויק. אתה רוצה להגיע לצלצח? יש לך אוטובוס קו 31, לא, אבל לא זוכר. קו 70. קו 70. אפשר להגיע ישר במנהרת הזמן, לפגוש את שאול. נפגש איתו שם. רחל, אם כן, נקברה, קיבוץ רמת רחל, זה יפה שזה ממש על יד. רחל, אם כן, נקברה בנחלת יהודה, כפי שמשתמע מהנאמר בתורה, וסמוך לקברה נמצא המקום, גבול בנימין, המוזכר בספר שמואל. ואז הוא אומר, גבול בנימין בצלצח על שומה. כן, עכשיו הפסוק שלנו. תראו, הוא מסביר את זה מדהים ויפה. גבול בנימין בצלצח הוא, אם כן, אתר בנחלת יהודה. זה לא בגבול בנימין. כולם מבינים, לא מבינים, מה זה גבול בנימין? מה שאול המלך מגיע לבנימין? זה צריך להיות, בנימין זה צפונה. לא רחוק מבית לחם, באתר נחלת בן יהודה, לא רחוק מבית לחם. מדוע נקרא המקום בשמות אלו? המסורות המקומיות רואות באתר זה את מקום מיטת רחל. שם רחל מתה. בעוד קברה דרך לבוא אפרתה. זאת אומרת, היא מתה במרחק מסוים קברה דרך, ליד בית לחם, אשר מתה כאשר ילדה את בנה בנימין. זאת אומרת, קצר בנימין, גבול בנימין ומיטת רחל. רחל מתה ובנימין נולד באותו מקום, באותה נקודה, כברה דרך לבוא אפרתה. לפי זה מובן כי המקום נקרא בשמות אלו על שם שני המאורות שאירו בו. גבול בנימין, על שם לידת בנימין, וצלצח, הוא כותב בסגריים, כמו צלמוות, על שם מיטת רחל. אגב, תשימו לב שבנימין עצמו, הוא נקרא בן עוני, היא קוראת לו בן עוני, הבן שלקח את כוחי, ואביו קרא לו בנימין. זאת אומרת, יש פה באמת איזה משחק, אולי גם צלצח. זה משחק שמות כאלה. המסורת המקומית הקצר בנימין, ההגדה הערבית סיפרה שרחל ילדה בו עדנה בנימין. מאיפה הוא מוציא את זה? מבילנאי, אנציקלופדיית אריאל, תל אביב תשל"ט. המסורת המקומית על צליח, מקום מקודש לנוצרים בשם קטיסמה, המנוחה. הכתופה, המנוחה. שהפך לאתר, לאחר הכיבוש הערבי, למסגד. עוד היה שם משהו במסורת הנוצרית שהם הבינו שזה מקום של המוות. קדושת המקום נובעת לדברי משום שכאן שכבה אמו של אותו האיש כשתקפו הצירי לידה. אז אם הם מנסים לחכות אותנו סימן שיש משהו.
עולה רגע נוצרים מהמאה השישית, מתאר את המקום הזאת כך, בדרך ההולכת לבית לחם, במיל השלישי מירושלים, קבורה קופתה של רחל בגבול המקום הנקרא רמה. אומרים כי מרים הקדושה ברכה מצרימה, ישבה במקום הזה שם בנויה אתה כנסייה. כן? בדברים אלו עולה שמקום זה היה מקורו אתר מקודש של רחל. ולאחר מכן הפך למקודש לאם ישו, ואת קביעתה של הנושא, אם מדובר בקבר רחל, קשה לקבל, כי להיות קדומות יותר מהמאה החמישית והרביעית והחמישית, תשאלו את המתקורת כל הזכם במקום המוכר לנו. במיל הרביעי מירושלים היא מיל הדרך. אלא זהו מקום מיטת רחל, שבנקל מתחלף לקבר רחל. מסתבר שכך הפך המקום למקודש לנצרות, שורש הדבר הוא שכאן היה המקום שבו שכבה רחל שהתקשתה בלידתה, וכך נולד מקום מקודש לנצרות, ראוי שנחזיר למקום זה את כבודו הראשון, מקום מיטת רחל. אין להבין את הסיטואציה. ואז הוא מסביר מה זה קברת ארץ, מה המשמעות של קברת ארץ. מן האמור עד כאן עולה שמקום מיטת רחל קרוב לקבר רחל. אך איננו זהה לו. היא מתה במקום אחד, נקברה במקום אחר. רואים מפשט הכתובים בבראשית. קבר רחל סמוך לבית לחם הקדומה, והמרחק ממנו לעיר אינו עולה על 2 קילומטר. מקום מיטת רחל לעומת זאת נמצא צפונה יותר בצליח, ובינו לבית לחם יש 4 קילומטר. כשנדקדק בלשון הכתוב נגלה שאכן באזור זה עלינו לחפש את מקום מיטת רחל, שהרי הכתוב שרחל מתה בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה. רחל אם כן נפטרה במרחק של קברת ארץ מאפרתה, היא בית לחם. מהי קברת ארץ? פשוטו של מקרא הוא שמדובר במידת מרחק ידועה. כך מלמד גם המחקר המשווה של שפות עתיקות. כמה מפרשני מהביניים ראו כף של קברת את כף הדמיון. זאת אומרת, קברת ארץ, ברת. פתרו את המילה ברת במשמעו פרסה או מיל. כברת. קברת זה כברת. דעה זו מתאשרת מן האקדית ברו. מה זה ברו באקדית? מכאן הביטוי העברי, קברת הארץ, פירושו כפרסה רגילה במידות הארץ. כן, זה מביא בשם טור סיני, חוקר. רחל מתה אם כן במרחק של כפרסה מבית לחם. פרסה היא 4 קילומטר. שהוא המרחק שבין צליח לבית לחם. הפסוק אומר כי רחל מתה בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. תומך אם כן בזיהוי שהצענו למקום מיטת רחל. צליח. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לפי ה... פירוש הנפלא הזה, ממש גילוי מעניין מאוד. עכשיו אנחנו מבינים מה המשמעות של שאול להגיע למקום הזה, כאילו לשחזר, הוא כאילו מוליד מחדש את רחל אימנו. כשבנימין נולד רחל מתה, כשבנימין מולך רחל נולדת. עכשיו מה זה ללדת את רחל? למה זה כל כך חשוב? הסימן הזה, אתם מבינים מה זה סימן? זה לא, אוקיי, עברת סעיף, סמן וי, תמשיך הלאה. זה התבוננות כל כך עמוקה. הוא אומר, אני מיניתי אותך מלך, אני לא שולח אותך בר באפלה. התפקיד הראשון שלך הוא להיות בן של אמא שלך. בן של אמא שלך. קשה לך להיות מלך? תביא את רחל. היא הייתה מלכה. כפשוטו. כסלנג וכפשט. היא לא דאגה לעצמה. הרי מה הסכנה הכי גדולה שבגללה שמואל לא רצה מלך? אתם מבקשים מלך לעצמכם? אז הוא יהיה מלך לעצמו. אתם רוצים לבשל כבודכם? הוא ידאג לכבוד של עצמו. ייקח לכם, יעשור לכם, בסוף תצעקו מלפניו. והשם לא ישמע לכם. ורחל אימנו מסרה את כל כולה למען הכלל. אפשר להרבות ולפרט בעניין, אבל לא צריך כרגע. וזה מה שאומרים לו. אנשים שבאים עם קבורת רחל, והם באו להתפלל עליו, על זה דיברנו לפני כמה שיעורים, הם באו להתפלל עליו, מה, איפה הוא, איפה אתה? לאן נעלם לנו הילד, שהשם ישמור אותו. הולכים לקבר רחל לבכות על כל דבר. האתונות כבר נמצאו, אבל הילד איננו, הילד, אמרנו שוב, 52. והוא צריך לשמוע שהם הלכו לקבורת רחל לחפש אותו, והם אומרים לו, נמצאו האתונות, ואביך חדל מן האתונות ודאג לאמור מה אעשה לבני. והוא איזה משפט מהדהד שלצערנו הרב לא נתפס בסימנים של שאול. ואומרים לו, אבא שלך דואג מה אעשה לבני, שאת המשפט הזה לא תגיד לעולם. לעולם אל תגיד את המשפט הזה בתור מלך. מה אעשה לבני? הרי כל כישלון הגדול של שאול היה שהוא רוצה שהבן שלו, יונתן, ימלוך תחתיו. והוא אומר לדוד, ליונתן את המשפט, בן מוות הוא, כל עוד שבן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותך. חדל מלמלוכה ודואג לבנו. שמים לב מה רצה סימן? שלא יקרה לך כדבר הזה. מאיפה תשאב כוח? מאיפה תקבל כוחות? רחל אמנו. אתה תהיה בצלצח המקום שרחל מתה, ואנשים יגידו לך, האתונות הגיעו, אבא דואג לך. תשמע טוב. תשמע טוב. רוצים שתדאג לעם ישראל. זה התפקיד שלך. תהיה כמו רחל אמנו. שברגע אחד אל תדאג לעצמך ולביתך. אל תגיד מתי אעשה לביתי. משם, כמו שאמרנו, אז אני קורא את זה עוד פעם בפנים, בלכתך היום מעימדי, אתה עוזב אותי. אגב, הביטוי מעימדי זה מאוד יפה, אתה לא עוזב אותי. זה אני משלח אותך, אתה הולך מעים עד, מעימדי. אתה הולך אבל אתה כל הזמן עימדי. אתה כל הזמן איתי. זאת אומרת, הליכה שבעצם מלווה אותך. אתה לא ניתק ממני. ולכתך מעימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח, ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם, לאמור מה אעשה לבני. וחלפת משם. תראו את עכשיו את ההגדרה. וחלפת משם. אל תהיה במקום הזה. אל תהיה במקום הזה של דאג מה אעשה לבני. והלאה, הוא באת עד אלון תבור. עוד אישה שצריך לפגוש בדרך, זה מעניין. פגישות נשיות שכאלה. רחל אמנו, מקום פטירתה, מקום קבורתה, ואלון תבור שמזכיר לנו שתי דבורות. דבורה אלון ודבורה תבור. ושתיהם הם המשפט לאלוקים הוא. כן, מקום המשפט. ומצאוך שם שלושה אנשים, תראו, הלאה, חולפים, עוברים. מלך, שופט, כהן, נביא. מלך זה אדם שדואג לכלל ישראל, וככה הוא צריך להיזכר, וככה הוא צריך להישאר עד יומו האחרון. משפט המלך צריך לעשות, כמו שאומר להם משה, בית המלך, האזינו, ובית מקדש. בואו נראה מה קורה עם בית המקדש. ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל. כן, שימו לב, זה יכול להיות שם של מקום. ככה גרם מסביר שיש שלושה מקומות, אלוהים בית אל, בית אל וגבעת האלוהים. שלושה מקומות שם, קומפלקס כזה של מתחמי עבודה, ודיברנו על זה ששלוש, זה תמיד מתחם של קודש. אבל אפשר גם להבין שהם עולים אל האלוהים בית אל. יש אנשים הולכים בית אל בשביל כפרה עליהם, מה שנקרא. הם לא באים באמת לעבוד את השם. הם באים לצאת ידי חובה. הם הולכים לאלוקים בית אל. זה מזכיר קצת מה שהרב חרלאפ מסביר על עבודת מצרים. שכתוב, אתה על שעבתם אל האלוהים מן העבודה. מן העבודה אל האלוהים. זאת אומרת, מסביר הרב חרל"פ, שבעצם המקום הזה של השיעבוד כל כך כבר חרה להם, שהם רוצים את האלוהים. הם מתחילים להרגיש את הפער, את הנתק העצום, הריחוק הזה שיש, בין המצב שהם נמצאים בו, לבין המצב הראוי. אליך אלוקים. אליך אלוקים. כן, הם רוצים אלוקות. מבקשים את אלוקותו. תמלוך עלינו. מתי תמלוך בציון? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. מתי תמלוך בציון? וזה האלוקים בית אל. ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם. אגב, תראו כמה שזה סמלי, ושאלו לך לשלום. כי הרי מה יעשה שאול אחר כך? תראו שאת כל הסימנים שהוא קיבל הוא פספס. ונסיבות קשות. האנשים שהולכים עם קורבנות למקדש או לבמה או לעבוד את האלוקים בית אל, אחר כך שאול מחריב את בית המקדש. מחריב את נוביר הכהנים, הורג את הכהנים, שוחט אותם, מקלקל את הכל. אין שלום, אין שלום. הם שואלים אליך לשלום, זה סימן. שלום יהיה בינך ובין עבודת אלוקים. שלום יהיה בינך ובין עבודת אלוקים. לא דבר פשוט. ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. אגב, שתי לחם זה דבר מאוד מעניין. קודם כל זה משהו של כהונה. כאילו, הם מכהנים אותך, כאילו, הם רואים בך את המקום. אבל מעבר לזה, זה באמת סימן, זה שהם נותנים לך שתי לחם. שתי לחם זה החג שאנחנו מקריבים, הקורבן שאנחנו מקריבים בשבועות. שתי הלחם של חג שבועות. והם נותנים את זה לך. זאת אומרת, הם רואים בך, הם בעצם רומזים לך שאתה המלך. הם לא יודעים שהמלכתי אותך, הנה סימן. הם לא יודעים שהמלכתי אותך, אבל הם נותנים בידך את שתי הלחם. היום לחם אחד הם שומרים בידם. את הלחם הזה עוד נדבר עליו. זה שלא ניתן לו. אבל איך אני יודע שמלך קשור ללחם, או לחם קשור למלוכה? כתוב בקהלת, מלך לשדה נאבד. או יוסף הוא המלך, אתה היית המשביר, המשביר, הנותן את הלחם. מי שיכול לתת את הלחם הוא השלטון. תראו את כל המחאות האלה שיש באביב הערבי כזה, או בסתיו פרסי כאחר. כשאין לחם לעם, הם ימרדו במלך. ובמצרים הקרה, העוני יוצר מהפכות. והם מסבירים לו, אתה המלך, הלחם בידיך. אתה צריך לפרנס את ישראל. פרנס על ישראל. מה זה פרנס על ישראל? שדואג להם, שיהיה להם. לחם. והדבר האחרון שבו נעצור, ובעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו ננסה להבין עכשיו את הנבואה, כל היחס של שאול לנבואה, ולענות סוף סוף על השאלה, למה שאול כל כך מתאים? אמנם כל פעם אני רומז לכישלונותיו, כי אתם כבר יודעים את הסיפור, הסוף ידוע, אבל בכל זאת שווה לראות את הראיות. וכאן אפשר גם להבין, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה בעתיד, עדיין הבחירה נתונה לאדם. ונותנים לו את ה... לא רק, זה לא רק צ'אנס, נותנים לו צ'אנס, אלא הוא יכול לעשות את הדבר ולקדם דבר, אף על פי שהוא עצמו ייכשל. הדברים יקרו. עד כאן, לילה טוב.